אז בפרשת השבוע, פרשת תרומה, אנחנו עומדים את המצווה של ויוסו למקדש ושוכנתי בסויכון, והרבה פעמים בעבר כבר עסקנו במצווה של בניין המקדוש, והדברים בחלקם נתפסו במנחסו של בפרשת תרומה. היום אנחנו חוזרים לעסוק בסוגיה של מקדש מעט. אז קודם כל, על הקשר בין ויוסו למקדש ושוכנתי בסויכון, לבוטה כנסיס ובוטה מדרושס, ואחר כך אנחנו נפליק קצת בשאלה מעשית שדנתי בה פעמים רבות, ובקונטרסט שלפנינו יש גם תשובה מעשית שכתבתי להלכות עמומות אלה. אז בפרשת השבוע נצטווינו על עשיית המשכן, ויוסו למקדש ושוכנתי בסויכון, והמצווה הזו כוללת את המשכן שבמדבר, בית הראשון, בית השני, לשיטת הרמב״ם גם בית השלישי, שיבנה במהרה בימינו. לדעת הרמב״ם הבית יבנה על ידי מלך המשיח ובני ישראל, וכשם ששלמה המלך בנה את הבית הראשון, משה ובצלאל עשו את המשכן שבמדבר, עזר ונחם יבנו את הבית השני, כך עתידים אנחנו בקורוי לבנות את הבית השלישי, מעשה ידי אדם. רשי וטויסוס במרחב הישס, שבוע סתזבוב, סוק המם א', ראש השונה למד א', רשי וטויסוס סבורים שהבית השלישי ירד אש מן השמיים, והוא לא יהיה מעשה ידי אדם, אלא כדברי הכתוב, מקדש השם כוננו ידיך. אבל המצווה הזו, אף על פי שמתייחסת באופן ישיר למשכן, כוללת גם את בית סלומן, את בתי המקדשות בישראל. נחלקו הרמב״ם והרמב״ן, האם גם עשיית הכלים הוא חלק מהמצווה של ויוסי למקדש ושוכנתי בסויכון, או שמא עשיית הכלים זו מצווה נפרדת. הרמב״ם גם בתחילת הלכות בית הבחירה וגם במצווה סויכון בספר המצווה, הרמב״ם סבור שויוסי למקדש כולל גם את עשיית הכלים, כלי המקדש הם חלק מן המקדש. הרמב״ן לא במצווה חוף, איפה שהרמב״ם כתב את דבריו, אלא במצווה למד גימל, הרמב״ן חולק על הרמב״ם. לדעת הרמב״ן, ויוסי למקדוש זה רק בית המקדוש. אז בשנים עברו עסקנו בהרחבה בסוגיה זו. היום אנחנו מתרכזים על בית הכנסיס ובית המדרשות. בפרק י' א', מהלכות סברא, הלכה א', כותב הרמב״ם, כל מקום שיש בו עשור מישראל, צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפילו בכל עת תפילו, ומקום זה נקרא בית הכנסיס. כותב הרמב״ם, בכל מקום שיש עשור מישראל צריך להכין בית בית תפילו, והוא שקראו חז"ל בית הכנסת. משמע מדברי הרמב״ם שלא רק שמצווה להתפלל בציבור, אלא יש חיוב, חובה, מצווה להכין בית, בית שיהיה מיוחד כמקום תפילו, והוא שנקרא בית כנסת. מנהיין לקח הרמב״ם שיש מצווה לבנות בית כנסת? אז השדה חמד מעריך בסוגיה זו של בניין בית הכנסת, ושדה חמד בכלולים מערכת ב' לפי ערך אנציקלופדי, לפי האלף בייס, זה המבנה של השדה חמד, בית הכנסת, כלל ממדל, אז השדה חמד עוסק בסוגיה זו. הוא מביא מנחלוינים שמדובר במצד הרבונון, אולי זה רק בכלל צורכי רבים, אבל מקור מעניין עד למאוד יש בדברי הזויה. לא בהכרח שהרמב"ם מושתת על דברי הזויה, אבל הזויה בפרשס בשלח וגם בפרשס נוסוי, פעמיים אנחנו מוצאים את היסוד הזה בדברי הזויה. מה שהעתקנו כאן זה הזויה בפרשס בשלח, אבל הדברים מופיעים קצת בסגנון אחר גם בפרשס נוסוי. בקידו למבנה מקדשו לטאטו, כי גם נדבי מקדשו דלאלה, יש בית המקדש של מעלה ובית המקדש של מטה. זה יסוד שמופיע הרבה פעמים בזויה בדברי קבולו, שמקדש של המטה מכוון כנגד מקדש של המעלה. כמו דעת עומר, מוכן לשבתכו פעלתו השם, והזויה ממשיך, דאיצרך למבנה בית המקדש של הטאטה ולצלוה בגבי צלוה יסתה בכל יוימו. אנחנו צריכים לבנות מקדש למטה ולהתפלל בו. התפילה של היום למפלח בי לקודש בריחו, לעבוד את הקודש בוחו, דו צלויסה יקרו אבוידו. מכיוון שתפילה קרויה עבודה, אז צריך גם לבנות בית שיתפללו בכל יום. ומדברי הזוהר למדנו שגם בניין בית הכנסת כלול במצווה ויוסי למקדש ושוכנתי בסויכון. הזוהר אומר צלויסו יקרו אבוידו, וכך למדנו גם בתורס כהנים וגם בתנס בבייס בתחילת מסכת תענית, איזה עבודה שבלב זו תפילו. אז לדעת הרמב״ם תפילת דאורייתא. והזוהר אומר שמכיוון שסלויסטו יקרו אבוידו, אידה אבוידו שבלן זו תפילה, לא עובדו בכל רבכם זו תפילה, ולכן גם בניין בית הכנסת כלול במצווה ויוסי למיגש ושוכנתי בסויכום. מנחסו של חומש במדבור פרשס בולוק, סימן נון דלת במנחסו של, כתבתי עריכות דברים, ויש שם לקט של יוד בית הלכות שונות, לא רק מלד החסידוס, דברי מוסר, דברי הסאוירס, אלא הלכות פסוקות שמושתתות כל כולם על העובדה שבית כנסת דומה לבית המקדוש ותפילה דומה לקורבנות. אז הבאתו מקורות רבים מדברי הפויסקים, דווקא מדברי הפויסקים, הלכות שנגזרות מן ההנחה שבית כנסת זה כמו בית המקדוש ותפילה כמו הקרובס קורבנות. ואנחנו מוצאים את היסוד הזה בהלכות רבות, גם בדיני בית הכנסת מחד ובהלכות תפילו מאידך. התפילות הן כנגד קורבנות, כך למדנו גם בברוכס לפתוב זין, תפילות כנגד קורבנות תקנום, ורק לפני מספר חודשים יחדנו לסוגיה הזו שיעור מיוחד, לסוגיה של הקשר בין תפילות וקורבנות, ומאידך גיסא בית הכנסת כמו בית המקדש, והלכות רבות בדיני בית הכנסת נגזרות מן ההנחה שבית כנסת זה כמו בית מקדש. והיום אנחנו לא רוצים להרחיב את היריעה בסוגיות שכבר עסקנו בהן בעבר, ולכן הסתפקנו היום רק בדברי הזוהר, שעצם המצווה לבנות בית הכנסת שמבואר בדברי הרמב״ם, לא רק מצווה של תפילה בציבור, אלא צריך להכין מוקוים שיהיה מיוחד ומיועד לתפילה, והוא הנקרא בית הכנסת. גם הלכה הזו יש לו מקור בדברי הזויר, שמצווס בניין בית הכנסת כלולה במצווס ועושו לי מקדוש ושולחנתי בסויכום. אז פעמים רבות נשאלתי בנוגע לבתי כנסיות וחלוקתם, ואני לא מדבר על חלוקת רכוש, אלא מצוי מאוד בזמננו ש מיעוט מתפללים בשלב כלשהו פורשים מקהילה קיימת, מבית כנסת קיים, ומקימים לעצמם בית כנסת אחר. האם ראוי לעשות כך? האם מצווה היא או שמה עבירה? האם צריך לעודד או להתנגד? בסוגיה הזו חוזרת על עצמה הרבה פעמים. גם בביקור האחרון שלי בחוץ לארץ נשאלתי כמעין זה ממקום מסוים שיש קהילה מאוד ותיקה. בתיקה מבוססת עם רב, וחלק מהצעירים היו רוצים בית כנסת יותר תורני, שלא מדברים בשעת התפילה, שיש יותר שיעורי תורה, קצת סביון אחר. אז חלק מהצעירים פרשו והקימו בית כנסת אחר, והרב של הקהילה איננו סווי הרצון מהפרישה, כמובן קהילה יותר גדולה, יותר מבוססת. אז תמיד מתעוררת השאלה מצד אחד, ברוב עם אדרס מלך, באחדות של קהילה, למה לפרוש, למה להתפלג, למה להתחלק? ומצד שני לפעמים חלק מהמספרלים רוצים סביון קצת שונה, נוסח קצת שונה. אז באופן כללי, האם ובאיזה תנאים מותר לפלג קהילה, לפרוש מבית כנסת כדי להקים בית כנסת אחר? וזה הנושא שקצת נרחיב בה היום, הלוך על המייסר. אז המוגרב רום בסוף סימן קוף נון דלת בהלכס בית הכנסת, כותב מוגן אברהם ממש בסוף הסימן, סיב קוטן חוף ג' זה סיב קוטן ארוך שהמוגן אברהם מדלג בו מעניין לעניין, אבל בקטע אחרון בסימן קופנון ד' סוף סיב קוטן חוף ג' כותב מוגן אברהם, המעכב לבנות בית הכנסת, אפילו יש בית הכנסת אחרת בעיר, מונע הרבים מלעשות מצווה. והדברים נכתבו בקיצור, אבל מקורם בדברי הריב"ש. שתי תשובות יש בדברי הריב"ש בסוגיה הזו. בכוונת הריב"ש, אפילו יש בית הכנסת אחר בעיר ואין מצוקת מקום, אף על פי כן זכות חלק מהמתפללים לפרוש ולהקים בית כנסת אחר, וכל המונע באדם ומנסה להתנגד ולעכב, הרי הוא נחשב כמונע עשרה במנת איש מצווה. והריב"ש רומז לדברי הרמב"ם בהלכות שוב שזו עבירה חמורה כאשר אדם מונע מרבים מלעשות מצווה. אבל המוגן אברהם ממשיך והוא כותב מדברי הרעים, וכוונתו לתשובת רבנו אליהו מזרחי, חלק א' סימן ג', מדברי הרעים נרש הספיר עליי, ואם הבית הכנסת מכיל אותם, אסורים להיפרד. וכך הוא מביא גם שם ספר משפטי שמואל. אז כנראה שלדעת הבוגר רוב יש כאן מחלוקת. האם מותר להתפלג מבית כנסת ולפרוש ולהקים בית כנסת אחר, או שמה דבר לא ראוי? הוא והמוגן אברום רומז שיש מחלוקת בין הרבש מצל אחד, שהוא כותב שאסור למנוע מי שמונע נחשב כמונע מרבים לעשות מצווה, והמזרוחי סבור שאסור לפרוש, והמוגן אברום סתם ולא פירש, ולא נראה בדבריו שיש כאן הכרעה לצד זה או לצד אחר. אז קודם כל אנחנו נשתדל להבין את הסברות שיש לכאן ולכאן, מה בעצם שורש המחלוקת, ואחר כך לקראת המשך השיעור אנחנו נבין הלוכי כמן, האם יש כאן הכרעה הלוך על המייסר לצד זה או לצד אחר. לצידו של הריבש ניצב גם הרדבז. הרדבז והריבש היו מחשובי הפויסקים כמעט באותה תקופה. הרדבז היה בימיו של עוד לפני רב צהלל אשכנזי, שהיה מתלמידיו השיט המקבצס, והריבש היה מתלמידי הר"ן. שניהם היו מראשוני הקדמונים, מאחרוני הראשונים, וגם הרדב"ז סבור כמו הריבש שמותר להתפלג ולפרוש מבית כנסת. חלק ג' בשיעור הרדב"ז סימן טוב עין בייז. הרדב"ז נכנס יותר לנימוקים מאשר הריבש. הריבש קיצר בדברים, והריבש מופיע פעמיים בתשובת הריבש, והמקורות הבאתי בקונטרס שלפנינו, וגם הרדב"ז סבור שמותר להתפלג, והרדב"ז כותב שהסיפור שעליו הוא כותב את התשובה שלו כאשר נפל מחלוקת בתוך קהילה וחלק מהמתפללים רצו לפרוש. אומר הרדב"ז בנימוקיו מדוע מותר להם לפרוש, קודם כל אדם צריך להתפלל במקום שדעתו מיושבת, כוונת התפילה היא מיסודות התפילה, ולכן יש כמה וכמה הלכות שמושתתות על ההנחה שאדם צריך לשדר בזמן ובמקום שדעתו מיושבת עליו. כאשר אנשים לא מרוצים, כאשר יש דברים בבית הכנסת שמפריעים להם, אז זה מפריע גם ליישוב הדעת ולכוונת התפילה, ומשום כך עדיף שיפרשו ויתפללו במקום שנחת רוח להם ודעתם מיושבת. עוד כותב הרדב"ז, כשם שאמרו חז"ל, אין עוד אמלוימן אלו במקום שילה בחופץ, כך גם לגבי התפילה, התורה והתפילה כרוכים ירדו מן השמיים, וכשם שאין אדם לומד אלא במקום שילה בחופץ, כך אין אדם מתפלל אלא במקום שילה בחופץ, טעם נוסף שראוי להם לפרוש. הרדב"ז כותב הגדרה מחודשת, כאשר הלבבות חלוקים אין כילוסום אוי ליופו, זה גם לא סגולה לקבלת התפילה כאשר הדעות והלבבות חלוקים והם לא מתפללים כי איש אחד ובלב אחד, ובפרט כאשר כבר נפלה מחלוקת בקהילה, כדי לא להעמיק את המחלוקת ולא ללבוץ את האש, עדיף שיפרשו כל אחד לדרכו, כל אחד בסגנונו, ויעשו שתי קהילות ולא קהילה אחת. כל אלה נימוקיו של הרדב"ז. ואם צריך לומר כל כך הרבה נימוקים מדוע מותר להם לפרוש, נשאלת השאלה למה צריך בכלל לנמק, למה שלא יפרשו, למה צריך כל כך הרבה הסברים, הסברים דחוקים, מחודשים, וכי למה אסור להם לפרוש, מה העניין שלא יפרשו? אז כנראה שהעניין המרכזי זה ברוב עם הדרס מלך. הלו פעמים רבות בשעס למדנו את העיקרון של ברוב עם הדרס מלך, ואם אפשר להתפלל כולם ביחד ברוב עם, אז מדוע להתפלג? ולכן הרדב"ז והריבש הם אלה שצריכים להביראי, המלצים חברי ולבראי, והם אלה שצריכים לנמק מדוע להתפלג. אבל הרעים שהוא המחמיר בסוגיה הזו, גם הוא לא מנמק. וזו תשובה ביסודה תשובה ממונית, חלק הלאה בתשובת המזרוחי סמנון גמר. השאלה שהמזרוחי נשאר איננה שאלה בתחום האיסור וההתר, הראוי והלא לא ראוי, אלא שאלה ממונית טהורה. מיעוט הציבור פרש, הקים קהילה בפני עצמה, וחלק מכספי ההקדישות היו בידו, ואלה שפרשו טענו שהם זכאים לקחת חלק מהקופה. חלק מקופת בית הכנסת, מהנכסים שלה, מכיוון שהם, גם הם היו חלק מהקהילה, כאשר הם פורשים, הם טענו שזכותם לזכות בחלק מכספי בית הכנסת. הרוב טען, הכסף הוא שלנו, ואין לכם זכות, אם אתם רוצים לפרוש, אבל אין לכם זכות לקחת מן ההקדשות שלנו. ואלה שפרשו היו מוחזקים במקצת הממון. והם טענו שאנחנו רוצים להחזיק את הכסף הזה בשביל הקהילה החדשה שאנחנו מקימים. ודברי המזרוחי שנאמרו בעריכות גדולה, המזרוחי בכלל הוא מעריך גדול מאוד, בדרך כלל התשובות שלו ארוכות עד למאוד, והסגנון שלו הוא מאוד ממצא ומרחיב, והדברים נכתבו בעריכות. רוב התשובה עוסקת בדיני אומדנה לגבי ממונות. אבל יש שורה אחת שהמוגרברום שם לב אליו, שבו בתחילת התשובה המזרוחי כותב, קודם כל האומדנה אומרת שהכספים נתרנו לצורך קהילה קיימת ולא לצורך קהילה עתידית, ולכן אם הם רוצים לפרוש אין להם כל זכות לקחת איתם חלק מנכסי בית הכנסת. מי שתרם את הכסף תרם את זה לצורך ולטובת הקהילה הקיימת, ולכן אין להם זכות כאשר הם פורשים לקחת את ביזת מצרים בידם, אין להם כל זכות לזה. והמזרוחי טוען גם את הדיני אומדנה, לא סביר שאנשים שתרמו את הכסף מסכימים שיקחו את כספי התרומות לקהילה אחרת, וזה עיקר דרך של רבש. אבל רבש מבליע בדבריו, מה גם שלא כדין הם פרשו, והיה להם לקבל את דעת הרב, שהרי התורה אמרה אחרי רבים להטויס. בפסקה הזו לכאורה תמוה מה הוא מתכוון. אז צריך להבין את הרקע. אלה שפרשו מן הקהילה פרשו עקב חילוקי דעות שהיו בינם לבין הנהלת הקהילה, בין הנהלת בית הכנסת, ועל רקע חילוקי דעות הם החליטו לפרוש, והם תרבו לקחת חלק מהכספים איתם. אומר הריבש שהפרישה לכשעצמה אינה מוצדקת. גם כשיש חילוקי דעות, אז הרוב הוא שקובע מהמיעוט, צריך לקבל את דעת הרוב, ולכן גם אם היו פורשים כדין, לא היו זכאים לקחת כסף איתם, קל וחומר, כאשר כל הפרישה איננה מוצדקת, וישלו כדין, כמיעוט, צריך לקבל את דעת הרוב. עצם ההנחה שגם בהנהלת בית כנסת, או בכל עניין משותף, יש הלכה אחרי רבם להטס, איננו חידוש דווקא של המזרוחי. במרכזו שלחו משמויס בפרשס משפוטים. שבוע שעבר לא אמרתי שיעור, אבל בספר יש סימן על הסוגיה של אחרי רבם להטס, ושם הבאתי כמה וכמה מקורות בדברי חשובי הראשונים והקדמונים, שאף על פי שעיקר הדין אחרי רבם להטס נאמר על בייס דין, הדברים כוללים גם כל גוף ניהולי של עניין משותף. הנהוגס הקהילה, הנהגת העיר, זה עיקרון דמוקרטי. הרוב הוא שקובע. כך מבואו בתשובות הרשב"א ובתשובות רבים מן הקדמונים והאחרונים. איך מנהלים כל עניין משותף? כשיש עיר, ארץ, הראשונים לא כל כך דיברו על עניינים מדיניים. והסיבה מאוד פשוטה, כי אלפי שנים אנחנו בגלות. ולכן הקדמונים הראשונים מייתו לעסוק בנושאים של מדינה, של עם, איך מנהלים מדינה. אנחנו עושים הרבה יותר עיסוק בדברי הראשונים והקדמונים בהנהגת הקהילה, משום שקהילות היו, בתי כנסת היו. כל כך הרבה אלפי שנים שאנחנו בגולוס, ולכן אין הרבה סוגיות בדברי הראשונים איך מנהלים עיר או מדינה, אבל יש יותר עיסוק בענייני הקהילות. והלכה פסוקה וברורה שבנושאים של קהילה מי שקובע זה הרוב. אז ברוב המקומות היו נציגים שנבחרו על ידי הקהילה, והם היו קרויים שבעה טובי העיר, והם ההחלטות שלהם היו מחייבות משום שהם ייצגו את כלל התושבי העיר או אנשי הקהילה. אבל לכל פנים, מה שאנחנו לומדים בדברי המזרוחי, שהרוב קובע בענייני בית כנסת, בענייני הקהילה, איננו חידוש גדול, משום שזה הסכמת הפוסקים כמעט כולם, שבענייני הקהילות, הערים, הבתי כנסיות, דעת הרוב היא המחייבת, וגם המיעוט צריך לקבל את דעת הרוב. ולכן אומר המזרוחי, עצם הפרישה שלהם איננה מוצדקת. כשיש חילוקי דעות, הרוב הוא שקובע, והמיעוט צריך לקבל את דעת הרוב, ולכן עד שהם שואלים אם הם זכאים לקחת מכספי הקהילה, שישאלו בכלל אם הם זכאים לפרוש. ומכיוון שהפרישה היא שלא כדין, ודאי שאין להם זכות לקחת מהקדשות של הקהילה איתם כאשר הם מקיימים בית כנסת חדש או קהילה נפרדת. אז אלה הם תמצית דברי המזרוחי. וגם פה אני שואל, הוא אומר שהפרישה שלהם לא מוצדקת כי המיעוט צריך לקבל את דעת הרוב, אבל למה הם לא זכאים לפרוש גם בלי חילוקי דעות? כשיש חילוקי דעות, צודק המזרוחי, כשיש חילוקי דעות יש דרך איך פותרים חילוקי דעות, אז יש רוב אחרי רב המנעת, אבל למה הם צריכים להצטדק שהם רוצים לפרוש? למה הם לא זכאים לפרוש סתומה? סתומה, אנחנו רוצים קהילה חדשה, מה צריך את האחלה רב המנעת? אז כנראה שאותו עיקרון ברוב עם הדרס מלך, עדיף להתפלל כולם ביחד ברוב עם הדרס מלך מאשר שכל אחד יעשה למען עצמו והקהילה תיקרא קראים קראים גזרים גזרים. עדיף ברוב עם הדרס מלך, ולכן צריך עילה לפרישה. ואם העילה היא חילוקי דעות, אומר הריב"ש, זה לא עילה לפרישה. אז רבותיי, כאשר חלק מהקהל, כפי שאמרתי מקודם, רוצים לפרוש כי הם רוצים קהילה יותר תורנית, מדברים באמצע תפילה בבית הכנסת, והם רוצים תפילה שלא מדברים בה, האם גם אז נאמר, אם הרוב מדבר, אז גם המיעוט צריך לדבר, אך לרב במלאט. לא כל כך סביר, לא כל כך סביר. החופץ חיים, רמי שנבורו כתב סייפה שמי עשה לושן, והוא לא עשה את החשבון, רק רגע, הרוב מדברים לושן הורה, אז אולי שגם המיעוט ידבר לושן הורה, אין כזה דבר. כאשר מדובר במצוות ומעשים טובים ובהנהגה ראויה, זה אין דינת לרב מלאט. אז כנראה שהסכסוך, הוויכוח, בתשובת המזרוחי לא היה בעניינים של יידישקייט או בעניינים של הקפדה או בעניין של הצמיון התורני של בית הכנסת, אלא בנושאים אחרים, אולי נושאים של ממונות, אולי מקומות ישיבה, אולי כמה עליות לעשות, ובעניינים שאין להם זיקה ישירה של תואר ויראת שמיים. בעניינים כאלה סבור המזרוחי שאם יש חילוקי דעות אז הרוב קובע והמיעוט צריך לוותר לדעתו ואין לו זכות משום או משום כך לפרוש. אבל כאשר מדובר באמת בהרבה מקומות בעולם שהצעירים רוצים משהו יותר חזק, יותר תורני, יותר ישיבתי, יותר הקפדה, אז ודאי שלא נאמר שהרוב הוא שקובע והמיעוט צריך להתכופף לרוב, אז כפי שנסביר בהמשך הדברים ודאי שיש להם זכות לפרוש. אז אמרתי, אנחנו התחלנו בדבר המוגר אברום, קוף נונדל, המוגר אברום מביא מה שנחלקו, הריב"ש מצד אחד, לשיטתו מותר לפרוש, ואסור למנוע, אסור לעכב, ומי שמנסה להפריע, דינו כמונע מן הרבים לעשות מצווה, ומצד שני המוגר אברום מביא מהמזרוחי, שלדעתו אסור להתפלג מבית הכנסת, כאשר יש מספיק מקום לכולם. כשיש מצוקה של מקומות, ואין מספיק מקומות תפילה, אז ודאי שמצווה לפתוח בית כנסת חדש, כדי שלכולם יהיה מקום בשופי ללמוד ולהתפלל. אבל כאשר יש מקום בשביל כולם, המזרוחי אומר, אסור לפרוש. המשנה ברורה גם הוא מביא את המחלוקת הזו, אבל מאוד מעניין סגנון המשנה ברורה. סימן קופנון סיפקות מבייס. המוגר אברום קופנון דלת, והמשנה ברורה מקדים לסימן קופנון סיפקות מבייס. ובדבר המשנה ברורה נראה כאילו הוא משווה את כל הדעות, כאילו אין כאן מחלוקת. וזה קצת אמור בעיניי. כותב המשנה ברורה, קופנון סיפקות מבייס, שמי שמונע מלבנות בית הכנסת, אפילו יש בית כנסת אחר בעיר, הוא כמונע עשרה במלאסיס מצווה. אלה דברי הריב"ש. אמנם, כותב המשנה ברורה, אם יש מספיק מקום בשביל כולם, אז אסור להתפלג. הוא מוסיף את דברי המזרוחי על דברי הריב"ש, כאילו אין מחלוקת ביניהם. אבל הריב"ש אומר להדיא, אפילו יש בית כנסת אחר בעיר, עם הכוונה שבאותו בית כנסת שיש בעיר אין מקום, אז זה לא רלוונטי שיש בית כנסת אחר, הלא אין בו מקום. אז ברור מדברי הריב"ש, יש בית כנסת אחר בעיר, יש מקום בשביל כולם, ואף על פי כן אסור למנוע מלפתוח בית כנסת אחר. בדברי המורגן אברום נראה להידיה שיש מחלוקת בין המזרוק אל הריבש. בסגנונו של המשברור המשמע שאין כאן מחלוקת. קודם הוא מביא את מה שהמורגן אברום מצטט מהריבש, שאסור למנוע מלבנות בית כנסת, ומי שמונע הוא כמנע מרבם לעשיס מצווה. אמנם אם יש מספיק מקום אסור להתפלג, כך המשך דברי המורגן אברום. ואם כבר יש מחלוקת אז עדיף שיתפלגו. זה הרדב"ז, ומדבר המורגן אברום משמע כאילו אין כאן מחלוקת, וכל אחד מהפוסקים האלה מדבר על מציאות אחרת, על מצב אחר. לא כך נראה מדברי המורגן אברום, ולא כך נראה מעצם דבריהם של הפוסקים הנ"ל כפי שהסברנו. בשער ציון סעיף קטן ג' כותב המורגן אברום, מדוע אסור להתפלג כשיש מספיק מקום בבית הכנסת, משום ברוב עם הדרס מלך. והנימוק הזה לא מופיע בדברי המזרוחי, זה תוספת של משברור, אבל אני חושב שהתוספת חיונית, כפי שהסברתי מקודם. כי המזרוחי אומר, אסור להם לפרוש, צריך לקבל את דעת הרוב, אחרי רבם להטויס. אבל שאלנו מקודם, אבל בלי הנושא של הוויכוח, בלי אחרי רבם להטויס, מדוע אסור להם לפרוש? איך אפשר לכפות על אנשים להתפלל במקום מסוים? למה שלא יפתחו בית כנסת נוסף? בהכרח צורך לא יהיה משום ברוב עם הדרס מלך. ואם יש ברוב עם הדרס מלך, אז מדוע באמת מותר לפרוש? כי ברוב עם הדרס מלך אנחנו רואים במקומות רבים בדברי הפוסקים, זה עיקרון שנדחה בקל. מה זאת אומרת נדחה בקל? ברוב עם הדרס מלך זה עיקרון שאנחנו מוצאים הרבה פעמים בש"ס וגם בהלוכה, אבל זריז מדגים על המצווה למשל דוחה וגובר על ברוב עם הדרס מלך. כך למדנו בראשון דף למד בייז, מדוע אומרים הלל בשחרס ולא במוסף, אף על פי שמבואה שם בסוגי שבמוסף יש בדרך כלל יותר אנשים מאשר בשחרס. זה באמת תמוה, אבל הרבה פעמים אפילו אצלנו בבית כנסת בשחרס יש 8-9 כהנים, ופתאום במוסף אני רואה 12-13 כהנים, ואני תמיד מתפלא, האם הם אולי התגיירו בין שחרס למוסף, אבל בשבס לא מגיירים גרים, אז איפה פתאום צמחו עוד כהנים, איפה הם היו בשחרס? אבל זה מציאות הדברים, אבל הרבה פעמים אני שם לב לזה. אבל הכל פנים, כך מבוא בגמורה, אז מעלן כינלין על בני ישראל, כך מבוא בראשון דף למד בייז, שבמוסף היו יותר אנשים, אז יש ברוב עם במוסף, אף על פי כן, אומרים הלל בשחרס ולא במוסף, משום ברוב עם הדרס מלך. מדוע תוקים שופר במוסף ולא בשחרס? אומרים חזן משום שעשה גזירה. פעם הייתה גזירה שלא יתקעו בשופר והפקחים הסתובבו בתחילת היום, ולכן קבעו כי יש שופר במוסף, ואף לאחר שבטלה הגזירה הדברים נשארו בעינם. כך מבוע בראשותו דף למד בית, אבל הלל אומרים בשחרס משום זריז מקדימין. הרי לן שזריז מקדימין המצווה גובר על ברוב עם הדרס מלך, ולכן סבורים הריבש, הרדב"ז, שכאשר יש סיבות טובות עדיף שיתפלגו, אף על פי שיש כאן קצת סתירה לעיקרון של ברוב עם הדרס מלך. אז זה קודם כל תמצית הדברים שנחלקו גדולי הפוסקים, כפי שמובא במורגן אברום, כפי שמובא במשנה ברורה. מה שקצת תמוה בעיניי במשנה ברורה, משנה ברורה משמע כאילו אין כאן מחלוקת, כשיש מקום, כשאין מקום, כאשר לא רק בדברי המורגן אברום אלא בדברי הרבוש גופה מוכח שיש אכן מחלוקת. והריבוש אומר, גם כשיש מספיק מקום מותר להתפלג. הסיבה היא, מלבד הסיבות שכותב הרדב"ז, הרדב"ז מבסס את כל הנימוקים שלו על העובדה שכבר הייתה מחלוקת, היו חילוקי דעות, ולכן עדיף שיתפלגו. הריבש לא מדבר בכלל על מצב של מחלוקת. לדעת הריבש, כל בית כנסת הוא מידע שמה, כל בית כנסת הוא מוקם לשורס השכנה, כל בית כנסת הוא מקום מקודש לתוירה ולתפילה, ולכן עצם קביעת בית כנסת נוסף כבר יש בו כדי לדחות את ברוב עם הדרס מלך. עדיף שיהיו שתי בתי כנסיות מאשר שיהיה אחד. מה גם שבדרך כלל כשיש שתי בית כנסיות גם מתרבים המתפללים. יש מי שגר יותר רחוק, יש אנשים שחשים ללכת למרחקים, ולכן כל בית כנסת חדש יש בו מצווה, כך משמע מדברי הריבש, ואסור למנוע את המצווה הזו. עצם קביעת בית כנסת נוסף שיש בו מצווה גובר על העיקרון של ברוב עם הדרס מלך. יש סוגיה נוספת, טעם נוסף, לדעת האוסרים להתפלג. וזה תשובס איגרס מוישה, דברים שמחודשים מאוד מאוד בעיניי. איגרס מוישה, לא בחלק כל החיים בדין הבסק כנסס, אלא דווקא בסוגיה הממונית, בחישוב משפוט. איגרס מוישה חישוב משפוט, חלק א' סימן למד חס. האיגרס מוישה נשאל על ידי סכסוך שהיה בין אדמור רבי לחלק מהמספרלים שלו. באמריקה מאוד מקובל, בארץ ישראל פחות, אבל בארצות הברית, בבורו פארק, בוויליאמסבורג, מאוד מקובל שבית כנסת זה גם מקור פרנסה. יש רבנים, אדמורים, שמקימים בית כנסת, והם מתפרנסים ממנו, מהמספללים, והם שאלו את מוישה, רבר, פתח בית כנסת, אחרי מספר שנים, חלק מהמספללים רצו לפרוש ולהקים בית כנסת אחר. הוא טען שהם מקפחים את פרנסתו, משום שהוא מתפרנס מבית הכנסת, וכשיש פחות מתפללים ויותר אופציות, אז פרנסתו תקופח, וגם הערך של המבנה ירד. משום כשיש בית כנסת מתחרה, אז באופן טבעי הערך ירד, וזו הייתה טענתו. ואני מופתע עד למאוד שמוישה פוסק לטובת האדמור, והוא פוסק שאסור לפורשים להקים בית כנסת אחר, משום יורד לאומנס חברוי, פסקס לחיוסי, והוא מקבל את הטענות של האדמור נגד אלה שפרשו. וזה מחודש מאוד בעיניי, מדוע אסור לפרוש ולהקים בית כנסת אחר? הלו הקדמונים שעסקו בשאלה הזו ברובם, הם עסקו בסוגיות של ברובם, אדרס מלך, אחרי רבים להטס, כפי שראינו, אבל מוישה ניגש לעניין מצד הממוני, ויש בייס אב לשיטתו גם הרבה הרבה לפניו בפסחי תשובה. חוי שמשפוץ עם הקוף סמך בייס, סיף קוטובו בפסחי תשובה, פסחי תשובה מצטט מדברי כמה קדמונים, פחד יצחוק ואחרים, שגם בבית הכנסיות, כשיש חשש שהכנסות בית הכנסת תרדנה, אז אסור להקים בית כנסת אחר. השאלה היסודית כאן היא, הלו כל הדין של יורד לאומנס חברוי נאמר רק על מי שרוצה לפתוח חנות מתחרה לחנות שהייתה מקודם, אבל על הלקוחות אין איסור. מי שקנה בחנות מסוימת 10 שנים מותר לו לבוא לקנות במקום אחר, אם זה יותר זול, אם זה יותר נוח לו, מכל סיבה שהיא. הדין של יורד לאומנס חברוי נאמר רק על מתחרה, אבל לא על הלקוחות. לכל מספר עליהם הם כמו לקוחות, אז מותר להם לבוא לבית כנסת אחר, אז מדוע הם לפתוח, אסור להם לפתוח בית כנסת אחר? אם הייתה שם קהילה נפרדת, אם היה בית כנסת אחר, אז היינו מתירים להם לבוא למקום אחר, אבל לפתוח אסור. אז כנראה שלדעת פוסקים אלה, לפתוח בית כנסת אחר זה כמו לפתוח חנות אחרת. וכשם שאתה פונה חנות אחרת, אתה מתחרה וגורם ללקוחות שיתמעטו, וזה יורד לאומנס חבר, או ייקח גם בבית כנסת. ועדיין הדברים מחודשים בעיניים מאוד מאוד בשתי סיבות. קודם כל, יורד לאומנס חבר, אין בו איסור. להלוך הקיים אלון כמן באומר, מותר לרדת לאומנס חבר. ההלכה מעודדת תחרות, אין איסור, אפילו באותו מבוי, מותר לאדם מתחרה לפתוח חנות אחרת. אבל האחרונים מחדשים, וכתבתי בסוגיה זו בעריכות גדולה, האחרונים מחדשים, כאשר פסקס חיוסי לגמרי, אז אסור לתחרות. כאשר אתה ממוטט פרנסת הזולת, אז אסור לפתוח חנות אחרת. הפויסקים האחרונים, וגם זה, שנוי במחלוקת, זה לא ברור. אבל יש רבים שאומרים, כאשר המתחרה ימוטט לחלוטין את פרנסת, זה שקדם לו, אז אסור לו לפתוח חנות אחרת. אבל לא, אין משמעות באותה תשובה שהפרנסה של אותו רבי יתמוטט לגמרי. יהיו פחות מתפללים, פחות הכנסות. אבל גם אם נאמר שבית כנסת דומה לחנות, עדיין אין איסור לרדת לאומנס חברוי. אבל גם עצם המשוואה קצת תמועה בעיניי. לומר שבית כנסת זה כמו חנות, גם אם יש הכנסות מבית כנסת, אבל איך אפשר להתעלם שקודם כל זה מוקם תפילו, קודם כל זה מקדוש מעט, לא מדובר בביזנס, לא מדובר בעסקים, זה לא בדיוק חנות. ואם אנשים רוצים להתפלל במקום אחר מכל טעם שהוא, כיצד נמנע מהם לפתוח בית כנסת אחר משום יורד לאומנס חברו. בית כנסת זה לא אומנס, זה לא ביזנס, זה לא עסק, גם כשיש בזה פרנסה. ואולי זה מוצדק שמתפרנסים, אני לא נכנס לסוגיה הזו, אבל אומר שזה הדין של יורד לאומנס חברו היא קצת תמוע בעיניי. אני חושב שהפיסחי תשובה והקדמוינים לא ניגשים לזה מצד יורד לאומנס חברו, אלא מצד לא ראוי לפגוע בהכנסות של בית כנסת. זה דבר שלא ראוי, אבל הדון כאן מצד הסוגיה של יורד לאומנס חברו נראה קצת רחוק בעיניי. אני חושב שבית כנסת קודם כל זה מוקם תפילו, אלא שגם אם מאן דהוא מתפנס מבית הכנסת, קשה לי לראות שזה הסוגיה של יורד לאומנס חברו, בפרט שלהלוכה מותר לרדת לאומנס חברו רק כשפוסקס חיוס לגמרי. והטענה שהערך של המבנה של בית הכנסת יורד, זה בכלל לא טענה. זה טענה מאוד רחוקה, אפילו בדין המומנס אין טענה כזאת. יש נוגיד שגר בשכונה, מיליונר גר בשכונה. יש אנשים שאוהבים להתחכך במיליונרים. אז זה עכשיו שכונה יוקרתית, רוטשילד גר שם, אז הבתים יותר יקרים. הוא רוצה לעבור מהשכונה. אז השכנים אומרים לא, אסור לך לעבור בשכונה, כי הבתים שלנו ירדו במחירם. אז איזה מין טענה זו? אני לא חייב לגור כאן, זה בעיה שלכם, אני זכאי ללכת למקום אחר. אז המספר עליהם, אסור להם לפרוש מבית כנסת, כי אם יפתחו בית כנסת אחרת, המחיר ירד. מה זה? זה גרומה. זה גרומה, וזה בכלל לא טענה במומנס כזה דבר. ולכן, התשובה הזו של איגרס מוישה מאוד מאוד מחודש בעיניי. יכול להיות שאיגרס מוישה היה סבור שמסיבות נוספות הפרישה הזאת לא ראויה, אבל הנימוקים שכתובים בתשובה לכל יש לדון בהם תשובה, והם לא נימוקים פשוטים. הלוכה כמן, המוגרן רואה מביא שתי שיטות. הריבוש שמותר לפרוש, לא רק שמותר לפרוש, אלא שזה נחשב מצווה, ומי שמנסה למנוע את הפרישה נחשב כמונע מרב המלאסיס מצווה, ושיטס המזרוחי, רבן אוליו המזרוחי, שהוא סבור שבכלל אסור לפרוש. וגם אם יש חילוק ידיעות, הם צריכים לקבל את דעת הרוב, אך לרב המלאסיס. הלוכה כמן, אז המוגרב רום לא מכריע, הוא מביא את שתי השיטות. אבל הרמו, במים בכל שמשפוט, לא בורחיים, מביא את שיטס הריבש, והוא לא מביא מי שחולק עליו. אז מדברי הרומו משמע שהוא נוקט עיקר כשיטה סליבה שמותר לפרוש ולהקים בית כנסת אחר. גם אם יש בית כנסת בעיר, משמעות הדברים, גם כשיש מספיק מקום בבית הכנסת, אף על פי כן מותר לפרוש. כך מבואר בדברי הרמו בדרך מוישה קוף סמך גמל ובחוש המשפוט במפה שפרס הרמו על שולחנו הארוך של הבייס יוסף, קוף סמך בייס וסיף זיין, הרמו מביא רק את דברי הריבש, בלי חולק עליו. מה זאת אומרת מדבריו? שהוא נוקט עיקר כדברי הריבש. מותר לפרוש מבית כנסת ולהקים בית כנסת אחר. ואף על פי כן אני אומר הלוך למעשה, כאשר אני צריך לסכם את הסוגיה הזו באופן מעשי, אני חושב שצריך תמיד לשפוט מה סיבת הפרישה. כאשר הסיבה היא עניינים של צביון, כאשר חלק מהפורשים רוצים בית כנסת שיש בו יותר הקפדה, יותר שיעורי תורה, פחות שיחה בשעת התפילה, אז אין ספק שמותר להם לפרוש ואסור למנוע מהם. לפעמים הפרישה נובעת כל כולה מפרגנות, ממחלויקס, מצרות עין, מתאבת השררה והגדולה, בחיי גבנה, ודאי שאין לעודד את זה. בחיי גבנה, שלומר, אסור לפרוש, משום שלפעמים כפיית אנשים לדור במדור אחד, באמת זה רק מתכון לריב ומדון ומחלויקס, וצודק הרגבה שבחיי גבנה אין עוד המספר על אלה במקום שלה בחופץ, וכדי להשקיט ריב ולבטל מדון עדיף שכל אחד יפנה לדרכו עם הימין והשמאלה, עם השמאל והימינה, ולא צריך לכפות אנשים לגור ביחד. גם בשלום בית לפעמים בא לפנינו זוג ואנחנו רואים גם אם שניהם צודקים, או הוא צודק או היא צודקת, אבל מריבה כל כך עמוקה שאין תוחלת ואין טעם, ועדיף שיפרשו כל אחד לדרכו. וכך זה גם להבדיל גם בענייני קהילה, לפעמים שתי מחנות נמצאים במדור אחד ואין מקום לשניהם, וכפייתם לגור במדור אחד תביא רק למחלוקת. אז כותב הרדב"ז, אז עדיף שכל אחד יפנה לדרכו. אבל כאשר אין מחלוקת צריך תמיד לדון בסיבת הפרישה. כאשר סיבת הפרישה קשורה בהבדלים של בהשקופה, בניהול בית הכנסת, בסגנונו, אז שכל אחד יפנה לדרכו. כאשר אין כאן אלא יצר של פלגנות ושל מחלוקת או של שררה, אז אם אפשר לשדל ולהביא לכך שימשיכו ביחד והכל המקום מקומו יבוא בשלום, ודאי עדיף כך. אבל אם אנחנו מנציחים ריב ומעניקים מדון, אז זה לכשעצמו סיבה שכל אחד יפנה לדרכו, ועדיף שיהיו שני מניינים, שני בתי כנסיות, ולא נכפה עליהם להיות ביחד. אז זה תמצס הדבורים בסוגיה נכבדת זו, שכבר הרבה פעמים נדרשתי עליה הלוך על המייסר להכריע בשאלה הזו, שנפתחה כבר בדברי הקדמונים, הריבש, הרדב"ז, המזרוחי, הרמו והמוגנברו, מקרי הפויסקים שציטטנו את דבריהם, ודנתי גם בדברי המשנברור וסימן קופנון שיש בהם חידוש בעצם סגנונם. ואי אלוכם למקדוש מעט בכל המוקם אשר תבוא ירשמו אלה בוטו כנסייס ובוטו מדרושס שבבובל. ובפרשס השבוע אנחנו לומדים את המצווה של ויוסי למקדוש ושוכנתי בסויכון, ופתחנו את השיעור בדברי הזויר שהפסוק הזה כולל גם בוטו כנסייס ובוטו מדרושס. וכדרך שהגמור אומרת במגילת דף קופטס, מקדשי מעט הם בתי כנסיות ובתי מדרשות, לא רק אלה שביעץ ישראל, גם אלה שבחוץ לארץ, גם אלה שבבובל, גם הם מקדשי מעט. אחת השאלות שכל אדם נשאל ליוסף לרוי, ציפי סוף לישוע. אנחנו מצווים לצפות לישוע ישראל לבניין בית המקדוש ולביאת משיח צדקנו. ואחד מיוד ג' עיקרי אמונו, ואף על פי שיסממיה, עם כל זה אחק אלוהי בכל יום שיבואי, ובזכרוב דייק, דיוק עצום. כל שאר עיקרי אמונה הם רק אמונה. אני מאמין באמונה שלנו. רק בביאת המשיח יש כאן תביעה לא רק להאמין, אלא גם לצפות. כל שער יוד בית עיקרים, אין דבר דומה לזה. וביאס המושיח, בעיקרי האמונה, לכל העיקרים האלה הם עניינים שבאמונה, רק פה נצטבנו גם לצפות לו, ואף על פי שיתממיה, עם כל זה אצפה לו בכל יום שיורד. וזה דיוק גדול של בזכרות, וזה מופיע בדברי הרמב״ם, בהגדנה לפרח אלה, כאשר הרמב״ם שם, מרחיב, מעמיק ומגדיר את כל עיקרי האמונה, יהוד גמלית, גם שם זה מופיע. כל מי שלא מאמין בביאתו, או איננו מצפה לו, חסר לו בעיקרי האמונה. ולכן תקנו אנשי כנסת הגדולה, בכל אחד משלושת התפילות שאנחנו מתפללים בכל יום, וגם בברכת המזון שאנחנו אומרים בכל יום. בואי לירושלים, המחז יהיה שכינוסו לציון, וספזלו איננו מחד ובני ירושלים מאילך. ואף על פי כן יש דבר אחד שכנראה קודם לבניין בית המקדוש, אגב הוא אומר בשבס קופיות חס אין מבטלן תלמד תוירו בשביל בניין בית המקדוש, וכי למה לא? בניין בית המקדוש זה מסת נפש, חלום של דורות, של כל הדורות של בית ישראל, לזכות בבניין בית המקדוש. ויפה פי כן אין מבטלן תלמד תוירו, משום שבניין בית המקדוש אין עניינו רק עצם ואבונים, תחלס וארגומון ועצי שיטים, אלא פניניוס הלב. יש משל ידוע ומתוק של המגד מדובר. הפסוק אומר בשיר השירים, אם יתן איש כל הוין בישראל ביהבו, בויז יבויזו לו. וחזל מפרשים במדרש, ויוסד לא בוי, כך אומרים חזל, ליוסד לובוי ומסוואלים יביאו כל הכסף הזול שביועלם ויבנו בית להשם ויזמינו את הקודש בוקו לבוא ולהשכין את שכינתו בתוך הבית שהם יבנו והקודש בוקו ילגלג עליהם בוז יבוז להם שאלה דין למגד וכי למה? וכי כל כך למה? אם אכן הם יבנו בית שיהיה גדול בתפארתו כל הכסף הזול שביועלם למה הקודש בוקו יבוז להם? אמר הדין למגד משה למד עובדוינו סיפרתי את המשל הזה הרבה פעמים, משום שאני מאוד אוהב את המשל הזה. היו היה איש מומחה יחיד במינו, לא היה כמותו בכל העולם, והמומחיות שלו הייתה בעשיית תיקים. הוא עשה תיקים מאור נחש, מאור תנין, מכווי זוס, התיקים היקרים ביותר. אור תנין משובץ באבני חן ומרגליות, ביילומים, באבני ספיר, וכל תיק עלה הון תואפות. ופעם אחת נכנס אני לאביון. שחזותו מכריזה עליו, שאין לו פרוטה לפרוטה. ואני אומר לבעל הבית, לסוחר, אתה זוכר לפני שבוע היה פה איש עשיר מאוד, והוא הזמין את לחתית. הוא אומר, בטח שאני זוכר, לאו בכל יום אסלח השניסה. הזמנה כזאת יש לי פעם בשנה. אז אני אומר לסוחר, ובכן, אתה בר מזל היום, כי גם אני רוצה שתעשי לי תיק הזה. הוא מסתכל עליו באופן מאוד מטמיע, אבל אולי אתה לא יודע, זה עולה 20 אלף דולר, התיק הזה. אתה לא נראה לי אדם שיש לך כסף מיותר. אז הוא אומר, הייתי בו שבוע שעבר, ולכן לא הזמנתי, כי לא היה לי כסף, אבל במשך השבוע לקחתי גמחים, מכרתי את כל הרהיטים, לקחתי הלוואה מהשווגר שלי, מהשוור שלי, ויש לי בדיוק 20 אלף דולר מספיק כדי להזמין את התיק הזה. אז הוא אומר, שואלתי שלי יוילום. האיש הזה שאתה ראית את ההזמנה שלו לפני שבוע הוא עשיר מופלג אז יש לו דולרים ויורו ופרנקים וצ'קים וכרטיסי אשראי והמחאות והוא צריך תיק אבל אתה אם היה לך אי פעם איזה ציפייה איזה חלום שיהיו לך כמה דולרים אז אתה כבר נשכנת את הסיכוי הזה עם כל ההלוואות שלקחת אז מה אתה צריך את התיק הזה אם אין לך פרוטה בכיס מה תשים בו מה תשים בתוך התיק הזה? כך הוא שואל אותו. אמר הדוב נמגד, אומס רואלום, יביא כל הכסף לזוב של יואלום, וימנו בית גדול. והם יבקשו מהקדוש ברוך הוא שישכין בו את שכינתו. אבל יש עוד פסוק בשיר השירים שמתייחס בבית המקדש, הפריון עושה לו המלך שלמה. עמוד אוף כסף, מרכבוי ארגומון, תויכוי רוצה בהבו מבני ירושלים וגם את הפסוק הזה מפרשים חז"ל תויכוי רוצה בהבו תוירו מצווה סמאסם תויבן של בני ישראל של בני ירושלים בית המקדש זה לא רק כסף וזהב לא עמודי השיש ולא מרכב הארגמן אלא תויכוי רוצה בהבו מבני ירושלים התויסס בבוב הבסחוב גימל אומרים התויסס, למען תלמד לירו, כאשר בני ישראל היו עולים לרגל, והיו רואים את הכהנים הקדושים בעבודתם, גם הם היו נותנים לליבם להרבות בתוירו בירא שמיים. כאשר בני ישראל הביאו את קורבן החטאת, והאושר, היו מתוודים עליהם בבכי, בשברון לב, היו חוזרים בתשובה. אלה שעלו לרגל, אלה שהביאו קורבנות, את כל האהבו הכניסו בקורבנות שהם הביאו והכהנים הקדושים בעבודתם זה היה תמצית של בית המקדש וזו הייתה הסיבה לשכינה של שכינה הקדוש ברוך הוא יאמר לעומס ואלום מה אתם צריכים את התיק הזה אם אין לכם מה להכניס בו מה אתם צריכים את הבית הגדול הזה אם אין לכם את התויכוי רוצו פאהבו ומבנויס ירושלים זה עיקר תמציתה של בית המקדש ולא התחילת והגומן, הכסף והזוהב ועצי שיטים אוהבים. אז עיקר בית המקדש זה התוירו והעיר ומסל תוירו. הרבה פעמים בעבר כבר הסברתי שכל עבודת המקדש מסובבת מסביב לשלוש כלים מרכזיים מנויר המזבח ושלחון. ואלה כנגד תוירו עבודו וגמלס חסודים. זה עיקר תמציתה של בית המקדש. ולכן בית הכנסייס ובית המדרשות שהם מיוחדים לתוירו ולתפילו, זה כנגד מנויר, זה כנגד המזבח, וגמילס חסודים כנגד השולחון, אלה הם מקדשי מעט. בוא תכנסי ישב בבואר, ולא רק בתי כנסת שיש בבובר, אלא כל בית יהודי שיש בו תורה, שיש בו תפילה, שיש בו מעשים טובים, שיש בו גם מלאכת חסדים, יש בו מקדושה של הקודש והנידוש. ואני תמיד מצטט את הרש"י. רש"י בשבת דף נון ה', אומר רש"י, עד שלא נבנה אוהל מועד, הויסו השכינה שוירו באוהלי צדיקים. לא רק בית כנסת ובית מדרש, אוהלי צדיקים, עד שלא נבנה אוהל מועד. אוהלי צדיקים שיש להם תוירו, ותפילו, וגמילה חסדים. אפילו אחד שיושב יוסיק בתוירו שכינה שלוי ימוי, לא כתוב איפה. אחד שיושב יוסיק בתוירו. וחזר דורשים את הפסוק. בכל המוקרים אשר אסקיר שלי עובר לכו וברך תיכו. בכל המוקרים אשר אסקיר שלי. לא רק בו תקני סיס ובו תמדרוש. זה לכדי ואירשי. אוי הלי צדיקים. גם הם מוקר משהו עושה שכים. בתי כנסיות ובתי מדרשות שמיוחדים לתוירה ולתפירו. הם מקדשי מעט. אז היום עסקנו במצווה של בניין בית הכנסת. אבל בית הכנסת ובית המדרש, איזה מהם קדוש יותר? זה מחלוקת במגילת דף חובו. וההלכה נפסקה שולחן אורך קופנון גמל סיף אלף. בית המדרש קדוש יותר מבית הכנסת. ולכן, מעלם הקודש ולא מורידים. מותר להפוך בית כנסת לבית מדרש, אסור להפוך בית מדרש לבית כנסת. מה הפשע ההלכה הזו? אז תמיד חשבתי, כך ליבי אומר לי. על שלוש דברים הוא אוהל המועמד, על התורה, על העבודה ועל גמילה חסדים. האם שלושת אלה שקולים זה כנגד זה? בפשטס כן. שלושת דברים הוא אוהל המועמד, חז"ל לא נתנו עדיפות לאחד מראותה. כך משמע, כך פשטס. הנשיא לשולם היה אומר, ושמעתי את זה מפיו, איזה וורט, מאוד מאוד לעניין. שאל הנשיא לשולם, הרבי מסלונים, למה חז"ל צריכים לומר על שלוש דבורם הוא אוילם אוימד? הלא, חז"ל תמיד למדו בדרך קצורה. למה צריך להגדים על שלוש דבורם הוא אוילם אוימד, כאשר כל ילד יודע לספור עד שלוש? מה אלה הם אמרו, התוילה נכנס בממחז דבורים. ממחז זה הרבה. אז הקדימו ממחז דבורים. יש גם הרבה ספקות, איך אנחנו מגדילים את הממחז דבורים. שומע ומויסס זה דבר אחד או שני דברים, יש הרבה ספקות במן חוזבון. אבל למה לא אמרו חז"ל בפשוט ובקיצור האוילם עומד על התוירה ועל עבודה ומנס חסודם? אז הרבי מסלונם היה אומר כך, כאשר כיסא או שולחן או ארון עומדים על ארבע רגליים, הרגל הרביעית נותנת יציבות, אבל בדרך כלל אלה יכולים לעמוד גם על שלוש רגליים. כשאתה מתיישב על כיסא שיש לו שלוש רגליים צריך מאוד להיזהר איך אתה יושב, אבל בדרך כלל שלוש רגליים מספיקות כדי שהדבר לא יתמוטט, אבל שתי רגליים לא מספיקים. אז חז"ל מזהירים על שלוש דברים אוהל המועמד, זה רק שלושה. אם אתה מוריד אחד מהם העולם מתמוטט. כיסא, שולחן, ארון לא יכולים לעמוד על שני רגליים, מינימום זה שלוש, ותזהר. כי רבים מאיתנו, יש מי שיותר קל לו ללמוד מאשר להתפלל, יש מי שנמשך יותר לתפילה מאשר לתורה, יש רבים שתורה ותפילו, שניהם חשובים להם, אבל בין אדם לחבר פחות, פחות יכולים חסד. יש להפך, יש אנשים שמאוד קל להם להזדהות עם זולתם ולעסוק בגמילה חסדים, אבל לא כל כך בתורה ובתפילו. כל אחד אוהב לבחור את מה שקרוב לליבו, ולכן חז"ל מזהירים על שלושה דבורים, שלושה הם ולא ארבעה. שלושתם חיוניים, אי אפשר להתפשר עם אף אחד מהם, כי אז יתמוטט העולם. ואף על פי כן, בפנימי יסו עניין, העמוד המרכזי זה תורה. במקומות רבים, בבלי יושלמי במדרש חז"ל, אמרו חז"ל, כל חפץ יכול להישב בו, אפילו כל המצווה שבתורה, אינם שקולים כנגד דבר איכות של תלמוד תורה. ותמיד הייתה לי את התחושה הזו, בהיכל, מוקם שם הלכו הכהנים והיום ביום, בהיכל היו שלוש חילים, מסבר שולחם הנוירו, אבל בקודש הקודשים, מקום לא שס וסוי עיים, מקום שאסור בדריס הסרגל, רק פעם אחת בשנה כשכהן גודל נסעלה, יותר ממעלתם של מלאכי השרת, רק אז הוא יכול היה להיכנס לקודש הקודשים, בקודש הקודשים שכל כולו באסקפיה ולא באסגליה, שם יש רק תוירה. הראינו איזה שבצרס, שם אין דברים אחרים, כי בפנימיס, בהסתר, במקום שהוא נשגב מבינתנו, שם רק תוירה. ואיפה הוא מנח האורן? ולוחס הברס, על אבן שסיעו, שממנו הושתת העולם. וזה הרמז, שכל העולם עומד על תוירה. בהיכל היו שלושה דברים. מזבח שולחן מנויו, תוירה וידי גם מנס חסונים. ואולי לכן, בייס מדרש, נסגב בקדושתו מבייס כנסס. מוקם של תלמד תוירה נסגב בקדושתו אפילו ממוקם של תפילו. אז אף על פי, שמקדוש מעט אלא בוט הכנסת זה בוט המדרש שבבובל אף על פי כן נסקה הלכה שקדוש הסבייס המדרש נעלה ונסגבה מקדוש הסבייס הכנסת אז זה יהיה רצון שנזכה תמיד לשלושת עמודי העולם לתוירה אבוידו גמלס חסודים מסבח שולחון ומנוירו וכאשר נזכה למקדשי מעט של בוט הכנסיס, בוט המדרושויס, אוהלי צדיקים, במידת גושה, אז יאללה רוצן לפונו, הוא ייתן לנו את הבית הגדול. את הבית השלישי שיהיה בנוי בתפרתו, שירד, בנוי ומשוכלל, איש מן השומיים שנאמר, מקדש השם כהן יודכו, במהירו ויומנו, אמן.